הרב בני לאו, שופטים, פרק י"ט.
כמו סיפור פסל מיכה, גם הסיפור הנורא שלפנינו, סיפור פילגש בגבעה ובעקבותיו מלחמת ישראל בשבט בנימין, מה שיוביל אותנו לסוף ספר שופטים, זה סיפור ששייך נעוץ לתחילתו של הספר. יש הרבה ראיות לדבר הזה, אבל הדבר הפשוט ביותר זה שכשנגיע למלחמה נראה שהכהן שנדרש לטפל בסוגיית המשבר שקורה שם, הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה קורה סמוך מאוד לפטירתו של יהושע. אנחנו נמצאים די בתחילת התקופה, ומה שרוצים להגיד לנו זה בדיוק את הפסוק הפותח כאן, ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל. אנחנו שוב חוזרים לאותה מתכונת. הפעם אנחנו ממשיכים הלאה עם מלך אין בישראל. בפרק הקודם אמרנו אין מלך בישראל, ושבט דן מחפש נחלה, ואז יש לנו עולם של אנרכיה גמורה. פה יש לנו בימים ההם מלך אין בישראל, ואז במקום מלך אין בישראל יש איש. ויהי איש לוי, גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה, ותזנה עליו פילגשו, וכאן אנחנו מתחילים סיפור שלם שמזכיר לנו בהמון אלמנטים את סיפור סדום של ספר בראשית, עם איש שמנסה להחזיר את פילגשו הביתה, והוא וחותנו יושבים וסועדים את ליבם יום ועוד יום עד היום הרביעי, ובסוף הוא יוצא לדרכו ועוצר את הדרך בגבעה במקום לעצור ביבוס, בגלל שזה עיר של נוכרים, אז הוא מעדיף להיות עם בני ישראל, ושם מתרחש דווקא במקום שהוא בטוח בו, במקום שיש שבטי ישראל, הוא מגיע לגבעה, כנראה אזור גבעת זאב של היום, ושם אין איש מאסף אותם הביתה ללון. ככה נראה שבט בישראל, אין איש מאסף אותם הביתה ללון. איש זקן בא ממעשהו, האיש מהר אפרים בכלל, הוא גר בגבעה, הוא לא מאנשי המקום, אנשי המקום שבט בנימין, מכניס אותו הביתה, אנחנו לא נכנסים לכל הפרטים כי הזמן לא יאפשר לנו את זה, אבל אני רוצה להקדיש את העיון שלנו אל האיש הלוי, אל האיש הלוי, כי בעיניי הוא הסיפור. כשאני רואה את הכותרת, בימים ההם אין מלך בישראל, העיניים שלי נועצות תמיד מבט אל המשך הפסוק. מה? אז מה? האם זה שאין מלך בישראל זה אומר שאנחנו עכשיו כל אחד בשלטון מקומי? האם אנחנו אומרים שאנחנו באנרכיה? נדמה לי שמה שרומז לנו הפרק שלנו כאן זה שכשאין מלך בישראל אז גם אין וקום. מישהו מנסה להשתלט. ואני רוצה למקד את המבט על האיש הלוי שגר בירכתי הר אפרים. ואנחנו כבר זוכרים מפסל מיכה ששבט לוי שאין לו שבט ונחלה, אין לו חלק ונחלה בישראל, הוא נודד ומחפש עבודה. הם אנשים שהעבודה שלהם היא להחזיק מקדשים, ללמד. הם עושים את עבודתם במקרה הטוב, הם עובדים את השם אלוהי ישראל, במקרה הפחות טוב כמו שראינו, גם בדן, גם בלייש, גם בהר אפרים, הם עובדים למה שאפשר לעבוד בבתי אלוהים שקמים כמו פטריות אחרי הגשם. האיש הזה הוא אדם עמיד, אדם עמיד, ולכן יש לו פילגש. פילגש רק לאנשים מאוד מאוד עמידים, ואנחנו רואים, יש לו נערו, יש לו צמד חמורים, וכשהוא מגיע לאסף הביתה בגבעה על ידי האיש הזקן משבט אפרים, אז אומר האיש המחפש מקום לישון, הוא אומר, אני לא צריך שום דבר, אני לא צריך כלום, יש לנו תבן, יש לנו מספו, יש לנו לחם, יש לנו יין, וגם הכל בסדר, אין מחסור, אנחנו מסודרים. רק חסר פה איזה פינה לישון, זה הכל. האיש הזה כן אומר, עזוב מחסורך עליי, רק ברחוב אל תלין. יש לו ממש סיפור של לוט ואנשי סדום, אבל לא לגמרי. הם מגיעים הביתה, רוחצים רגליים, אוכלים שותים. הם המטיבים את ליבם אני בפסוק כף ב', והנה, אנשי העיר, אנשי בליעל, נסבו את הבית, מתדבקים על הדלת ויאמרו אל האיש בעל הבית, הזקן לאמור, רוצה את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. כל אחד כאן שומע, רואה את המקבילה הבלתי ניתנת לבריחה ממנה, את המקבילה של סדום. ככה נראית סדום. נכון? לא לגמרי. נכון, לא לגמרי. כל הכתיבה של הפרק שלנו מקביל לבראשית י"ח י"ט, וזה ברור לגמרי שהכותב שביקש, שכתב את הפרק שלנו, זה ברור שהוא ניסה שהאוזן שלנו תקשיב, הנה סדום, אנחנו לא סדום, ואם אנחנו מתנהגים כמו סדום, אז העונש יהיה כמו סדום. זאת אומרת, אנחנו נקה את העיר בפרק הבא, שבטי ישראל יקו את העיר מלמעלה עד למטה, ככה נהגו בסדום, ככה אנחנו ננהג. אבל זה לא מדויק. נגבל שההבדלים, הרמב"ן על התורה עומד על ההבדלים האלה, הרמב"ן בראשית י"ט, הוא הראשון להכרתי שעשה את נקודות ההבדלים בין סיפור הגבעה לבין סיפור סדום. הוא אומר, תשימו לב, בסדום הקלאסית של ספר בראשית הייתה אידיאולוגיה. כל אנשי העיר, מי גדול, מנער ועד זקן, כל העם מקצה, מלמעלה עד למטה. בגבעה זה לא היה. בגבעה לא היו כל אנשי העיר. בגבעה היו חלק מהאנשים בני בליעל. הם אלה קבוצה מוגדרת של עבריינים, של אנשי הספסוף, שהתנפלו על הבית הזה. מה הם רצו לעשות? הם רצו סתם לדפוק את הראש, סליחה. אני אומר עכשיו את מה שאומר הרמב"ן בלשונו, הוא אומר, הם רצו להתעולל עם האיש, והסתפקו בפלגש. הם לא באו כדי להשמיד, הם לא באו כדי לומר לחלות עולי או עוברי רגל מבינינו. אין פה אידיאולוגיה של סדום, יש פה עיר שבתוכה יש עבריינות רעה, עבריינות רעה. ולכן להשוות את סדום לגבעה, זוהי השוואה חיצונית, היא לא השוואה פנימית. ואם אנחנו רוצים להמשיך הלאה, נשאל את השאלה המאוד לא נעימה, איך מתה הפילגש? מה קרה שם? האיש הזקן מוציא את במקומו, כן, כשמוציא את ביתו הבתולה, שזה זוועה בפני עצמה, את ביתו הבתולה, והאיש מוציא את הפילגש, ויחזק האיש בפילגשו, האיש, הלוי, מחזיק אותה בכוח, ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה, ויתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה בעלות השחר. חיה או מתה? נדמה לי שכל אחד מבין, בקריאה פשוטה, קריאה מדויקת, שההתעללות היא לא עד מוות. התעללות זה אונס, אונס קבוצתי, זה התעללות שגורמת לרמיסת כל כבודה, והאישה הזאת לפנות בוקר מושלכת אל פתח הבית, שימו לב, איפה הם עשו את זה? הם עשו את זה בפאב המקומי. אחרי זה הם שחררו אותה, ואז היא גוררת את עצמה לאן? לבית של המערך. אבל הבית של המערך נעול. הם מתעללים בעד הבוקר, בעלות השחר משחררים, והיא נופלת פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור. ויקום אדוני, אני בפסוק כ"ז, ויקום אדוני בבוקר, הוא ישן, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית, וידיה על הסף, חיה או מתה, מאולפת, מאולפת. מה צריך לעשות? צריך לטפל בה. ויאמר אליה, קומי, ונלכה, ואין עונה. ויקחה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו. ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצמיה 12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר, לא נהייתה ולא נראתה כזאת למימים עלות בני ישראל מארץ מצרים, עד היום הזה שימו לכם עליה, עוצו ודברו. עכשיו שימו לב, מה קורה פה? בזה נגמר הפרק שלנו, כמובן הסיפור עוד לא נגמר, אבל מה קורה פה? יש פה הרבה אנשים רעים. יש פה אנשים שחיים כמו שהם חיים, הם חיים, הם מתעוללים, הם עושים מה בראש שלהם, אבל יש פה איש אחד שהוא לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו. יש פה איש שהוא נקרא איש לוי, הוא אמור להיות מין תו תקן של מוסר, הוא אמור להיות זה שמלמד תורה בישראל. האיש הזה מחזיק פילגש, האיש הזה מחזיק כנראה גם הון, הוא בעל עמדה, הוא בעל שררה, ונדמה לי, שמה שמבקש הפרק שלנו לרמוז לו בתחילת הסיפור, אנחנו רק בתחילתו של הסיפור, אנחנו בפרק י"ט, שהאיש הזה, לא רק שהוא לא נקי, האיש הזה ידיו מגואלות בדם. האיש הזה לא רואה את פילגשו ממטר. הוא רוצה, הוא חושק בה, הוא הופך אותה לאינסטרומנט. אם יש החפצה בפרק שלנו, זה לא רק אנשי הבליעל, שעליהם אני לא מדבר, הם אנשים גסים, רעים, אנשים שצריכים לשלם את המחיר, ואנשי הגבעה צריכים יחד איתם לשלם מחיר, אבל מסתובב לנו מעל הראש פה איש אחר. האיש הזה, הלוי, הוא אדם שמשתמש בכל מה שהוא יכול לטובת עצמו. כשהוא יוצא מן הבית בבוקר, זו תמונה שמטריפה את הדעת. הוא לא התכוון בכלל לאסוף אותה. הוא קם בבוקר אחרי אותו לילה הזוי, אחרי שהם מתעללים בה במקומם עד הבוקר, ויקום אדוניה ויצא ללכת לדרכו, אומר לנו פסוק אבזיין. הוא לא העלה על דעתו שהוא יחזור לקחת את האישה הפילגש הזאת. מבחינתו, אחרי שהם השתמשו בה, לקחו אותה, היא נגמרה, ואז היא תקועה לו על פתח הבית. הוא גוער בה, קומי. קומי ונלכה, אין עונה. ואז הסיפור של ניתוח הנתחים ל-12, מה אתה חושב לעצמך? מה זה הדבר הזה לייצר את, את האלימות הברוטלית הזאת בשבטי ישראל? ומי בכלל יכול לפסוק פה דין? אני לא בא חס וחלילה להגן על אנשי הגבעה, בוודאי לא על אנשי הבליעל, אבל לנסות לומר שהאיש הזה יהפוך להיות המנהיג שלנו, הנה אני כבר מטרים את תחילת פרק אף, שהאיש הזה על ידי 12 נתחי הפילגש, מצליח לקבוץ כאיש אחד, ויצאו כל בני ישראל, ותיקהל העדה כאיש אחד, למידן, עד באר שבע, וארץ הגלעד. איזה אסון, פעם ראשונה בתולדות ספר שופטים, אנחנו מצליחים לקבץ את העם, מעולם, לא ראינו את הסיפור הזה עד כאן. הפגנת 400,000 בשביל מה? בשביל, עם, כל אחד עם כלי מלחמתו בידו, 400,000 איש רגלי שולף חרב, אנשים באו עם חרבות, אנשים באו למלחמה, הם לא באמת חיכו לפקודה, אבל אם יש מלחמה, מי ינהיג אותנו? אנחנו כבר רואים מי ינהיג אותנו, האיש הזה, האיש הלוי, שהוא איש רע, הוא איש מרע, הוא מרע לפילגשו, הוא מרע לסביבתו, וכעת הוא מרע לכלל ישראל. נדמה לי שאם אני מבין משהו בפרק הזה, הפסוק הפותח זה, ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל, אז הנה לכם. ויהי איש לוי גר בירכתי הרפריים, אני רוצה למלוך, אומר העתד, כמו בסיפור אבי מלך, אם אין לכם מלך אחר, אז אני אמלוך עליכם. זה מה שמגיע לכם, את זה תקבלו, ומזה אנחנו נאלץ לצאת לפרק הבא, לפרק כף, אל המלחמה המיותרת כל כך, הקשה כל כך, מלחמת האחים של כל שבטי ישראל נגד שבט בנימין.